הכל חי אונליין 93fm.co.il דרך חיים עם הרב חיים איידלס. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-600-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77, 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי www.93fm.co.il.
אנחנו בתוכניתנו הקבועה דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים, בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים עד לפסיקתה הלכה למעשה. כדרכנו נבקש מכם המאזינים, אם יש בידכם שם אדם הזקוק לרפואה, אנא שילחו את שמו בצירוף שם האם, את שמה בשם, בצירוף שם האם, ונקדיש את דברי התורה שיאמרו לרפואתם השלמה בתוך שער חולי ישראל. בראשית הדברים נודה למפיק והטכנאי האהובים והמסורים, סגי פרלמוטר, אשר גרייבר שנמצא איתנו, דוד קליגר שמצטרף אלינו. אנחנו יוצאים כעת לפינתנו לעומקם של דברים, נלמד יחד מעט בדיני הלכה ומנהג.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
ושוב ערב מבורך למאזינים. ברשותכם נשוחח ונלמד הערב על דיני דילוג בתפילה. אדם מגיע לתפילה מאוחר. החזן אוחז כבר בויברך דוד. מה עליו לעשות? לדלג על פסוקי דזמרה בשביל להספיק להגיע לתפילה עם הציבור? או להתפלל לפי הסדר? ואם כן מדלגים, על מה מדלגים ועל מה לא מדלגים? איך תנהג אישה שזמנה קצר מאוד בבוקר? היא רצה לעבודה, לוקחת את הילדים לגן ולמעון. מה מותר לה לדלג ומה לא? כנ"ל אדם שרץ בבוקר להסעה שלוקחת אותו לדוגמה מיד לעבודה. בקושי יש לו זמן לתפילה ביחיד. איך צריך לנהוג הלכה למעשה? מרן הקדיש לכך סימן שלם בחלק אורח חיים סימן נ"ב. שם מרן נותן בזה כללים ופרטים. ואחרונים הוסיפו עוד הכרעות הלכה למעשה. ננסה לעשות סדר בדברים כדי שנדע איך לנהוג הלכה למעשה. אבל לפני שאנחנו מתחילים לומר את הכרעת הדין, נצטט את לשון המגיד, אותו מגיד מישרים, מגיד משמיים, שהתגלה למרן הבית יוסף וגילה לו דברים נוראים. אני מצטט כאן את הלשון, בכוונה כתבתי לפני את הלשון המדויקת מספר מגיד מישרים פרשת באר, וכך הוא אומר למרן הבית יוסף, ותקרא כל התפילה, מראשה ועד סופה כסדר, לא יחסר אפילו תיבה אחת. דהרי כולה מיוסדת על פי הסוד, ולא כאותם השוטים שמדלגים התפילה בסיבת שינתם הרעה על משכבותם. אוי להם שמקלקלים הצינורות, וכמה וכמה רעות גורמים להם, ולכל העולם בסיבת מניעת השפע לעולם הזה. ביותם מקדימים המאוחר ומאחרים המוקדם. לכן תהיה תמיד משקים לבית הכנסת. עד כאן לשונו הזהב של בעל המגיד מישרים לבית יוסף. הווה אומר, יש סדר לתפילה. וכל מילה יש לה את מקומה המדויק. כשאתה משמיט מילים, מדלג פרקים, אתה מבלבל את השפע שיורד משמיה דרך התפילה, ונוצר נזק לך ולכל העולם. לכן הארי הקדוש זכרו יגן עלינו, הזהיר שלא לדלג בשום אופן ולהיזהר להתפלל לפי הסדר. רק במקרים חריגים מותר לאדם לדלג על חלקים בתפילה. יחד עם זאת, כשקורה באופן חריג מקרה שיש לי שתי אפשרויות, או להתפלל בציבור, או לדלג. בזה ניתן כעת כללים. ואולי עוד מילה לגבי אישה שעול הבית רובץ עליה, ועול הבית זה לא רק הכביסה והניקיון, אלא גם העול לפרנס את הבית. לה מותר לכתחילה, אפילו מדי יום ביומו, לנהוג תפילה בדילוג לפי הכללים שכעת ניתן. לעומת זאת, הבעל, הגבר, רק כאמור באופן חריג יש מקום להקל, אבל בדרך קבע, מכיוון שהתפילה היא חיוב גמור, הוא מחויב לקום יותר מוקדם, או לעשות כל השתדלות שדבר שכזה לא יקרה. לכן, אלו שתמיד מגיעים לתפילה כשהחזן כבר רוחז בברוך שאמר, ועד שהוא מניח תפילין ומתעטף בתלית, החזן כבר רוחז בהשתבח, ואז מתחילה ריצה. וכמובן שהוא משיג את החזן, אבל בדרך הוא ממלמל מהר את המילים, מדלג וקופץ, והעיקר להספיק תפילת העמידה 18 בציבור. ודאי שתפילה שכזו היא תפילה בערך שונה לחלוטין ממי שמתרגל לבוא כמה דקות לפני תחילת התפילה, להניח תפילין בנחת, להתעטף בתלית, לומר ברכות השחר וקורבנות, ולהתחיל עם הציבור ובנחת לומר מילה במילה. אשרב בזה וטוב לו בבא. ולהלכה למעשה, ברכת על נטילת ידיים, ואשר יצר, ואלוקי נשמה, וברכות התורה, והנחת תלית ותפילין, ולאחרי האמירת ברוך שאמר, אשרי, השתבח, ברכות קריאת שמה, קריאת שמה עצמה, אי אפשר לדלג ולהשלים. יש חובה לומר אותם גם במחיר שתפסיד תפילה בציבור. מדוע? כי כשתסיים את התפילה, לא תוכל יותר להשלים את ברכת הנטילת ידיים שנתקנה על ידי חכמינו זיכרונם לברכה דווקא קודם התפילה. ברכת אשר יצר, אתה מאמר, אולי במהלך התפילה תצטרך שוב להתפנות והפסדת את הברכה הראשונה. ברכות התורה נפטרות על ידי ברכת אהבת עולם. ברכות קריאת שמה נתקנו דווקא עם קריאת שמה ביחד, אי אפשר לדלג עליהם. לגבי ברוך שאמר, אשרי וישתבח, דעת מרן השולחן ערוך שאם תפסיד תפילה בציבור, מותר לך להתחיל את התפילה לאחר כל מה שמנינו כעת. הווה אומר שוב, ברכת הנטילת ידיים אשר יצר אלוקי נשמה, ברכות התורה, הנחת תלית ותפילין. כשאתה מתחיל כעת את התפילה, עטוף ועטור בתלית ותפילין, כאן אומר מרן שאתה יכול להתחיל להישר בברכות קריאת שמה, לקרות קריאת שמה וברכה שאחריה, להסמיך גאולה לתפילה, להתפלל 18, ואחרי התפילה אם תרצה, תשלים את פסוקי דזמרה, אבל בלי ברוך שאמר והשתבח, כי יש כלל גדול, ברוך שאמר היא הברכה שפותחת את פסוקי דזמרה, והשתבח היא הברכה שחותמת, ובאמצע יש את המזון, מזון הנשמה, פסוקי דזמרה. לכן מינימום צריך לומר אשרי יושבי ביתך, שהיא החשובה ביותר בפסוקי דזמרה, כמו שאמרו חכמינו כל האומר תהילה לדוד שלוש פעמים ביום מובטח לו שבין העולם הבא, כשאתה דילגת על כל פסוקי דזמרה, ואתה מתחיל ישר בברכת יוצר אור, אתה משלים אותם בפסוקי דזמרה אחרי התפילה, הפסדת את הברכה שלפניה ברוך שאמר, ואת הברכה שלאחריה השתבח. זו דעת מרן השולחן ערוך. דעת מרן המשנה ברורה חולקת, ומכריע כדעת אותו גדול בעל המשכנות יעקב, שאסור לדלג בשום אופן על ברוך שאמר אשרי והשתבח. כי ברוך שאמר והשתבח זו תקנה קדומה עוד מימות תנאים, וזה חלק בלתי נפרד מעצם התפילה. לכן גם כשאתה מאחר, גם כשאין לך זמן, תאמר ברוך שאמר, תאמר אשרי, שיהיה באמצע בין הברכה הראשונה והברכה האחרונה פסוקי דזמרה, והשתבח, ולאחר מכן תמשיך הלאה ברכות קריאת שמע. כעת נרד לפי הדרגה, לפי הזמן שביד האדם. כאמור, מתחילים בברוך שאמר, אשרי והשתבח. אם יש לך יותר זמן, תוסיף הללו כל בקודשו. יותר זמן, הללו את השם מן השמיים. יותר זמן, תאמר אשרי, עד הללו כל בקודשו, כולל כל בקודשו. יש לך יותר זמן, תוסיף מזמור לתודה. מברוך השם לעולם, עד לשם תפארתך. כעת יש מחלוקת מה עדיף. אם יש לי עוד יותר זמן, האם לומר שירת הים כולל ויושע השם, או שעדיף לומר הודו? ערוך השולחן סובר ששירת הים קודמת, בוודאי לנוסח אשכנז שכללו את הודו בתוך פסוקי דזמרה, וחיי אדם סובר שהודו עד רוממו השם אלוקינו קודם לשירת הים. האחרונים בדרגת הקדימה הם פסוקי יחבוד, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד ולמנצח, ברכות השחר, פרשת הקורבנות ולבסוף פרשת העקדה. כל מה שדיברנו זה ביום חול. בשבת קודש אמירת נשמת היא קודמת להכל. היא חשובה כמו ישתבח, היא נקראת ברכת השיר כפי שכותב מרן המשנה ברורה, ולכן על ברכת, על תפילת נשמת מכילה לא מדלגים. כשאת כל המזמורים שאנחנו מוסיפים בשבת קודש הם הראשונים לדילוג. עד כאן דיברנו לגבי יום חול ושבת, מילה קטנה על אף שמאזינים כבר ממתינים על הקו, איך אנחנו ננהג כשדילגנו? האם אפשר להשלים לאחר התפילה? אם דילגת את כל פסוקי דזמרה כדת מרן השולחן ערוך, מותר לך להשלים, אבל כאמור, בלי ברוך שמר וישתבח. אם אמרת ברוך שמר, אשרי וישתבח, פוסק הבך כדת המקובלים שהזכרנו בתחילת הפינה, שלא ראוי קודם לבקש את צרכיך בתפילת 18, ואחרי 18 לסדר שפחו של מקום. בזה אתה מהפך את הצינורות, הדרך קודם כל לומר פסוקי דזמרה שפחו של מקום, ורק לאחר מכן לומר את צרכיך בתפילת 18, ולכן אם לא עשית כך, אי אפשר בשום אופן להשלים. כמובן שברכות השחר חובה להשלים אותם אחרי התפילה, כנ"ל קורבנות לכל מי שרוצה. לגבי ברכות השחר אפשר להשלים אותם או עד שעה רביעית, או עד חצות, אפשר לומר שלכתחילה אפשר עד חצות, זה דעת רוב הפוסקים, למעט דעת יחיד, ובדיעבד אפשר להשלים אותם עד הלילה או לפי דעת הגרה, עד מתי שהולכים לישון, על אף שהם ברכות השחר. השתדלנו לעשות סדר בעניין דילוג בתפילה וההשלמה של אותו דילוג הלכה למעשה, אבל שוב נדגיש שהדברים נכתבים בדיעבד, אבל לכתחילה יש לעשות כל מאמץ להתפלל את כל סדר התפילה מתחילתה ועד סופה, כדי להמתיק וללכת לפי תקנת אנשי כנסת הגדולה שסללנו לנו את הדרך בדרך התפילה הלכה למעשה. אנחנו נקדיש את הדברים לרפואת ורדה בת חנה, חיה בת בלומה, נחמה אסתר בת רינה מרים, מרדכי בן שושנה, רוני תחייה בטובה, מרים איתה בת מלי, אליהו דוד בן פייגה פסל, חניתה בת פנינה, אודליה בת רחל, יונה בת שרה, יעל בת מלכה, אשר אהרון בן שרה, עדנה בת שרה, אריאל בן צינה, ולהבדיל, לעילוי נשמת, אורה, אירנה, בת מתתיהו ולאה. אנחנו יוצאים כעת להפסקה קצרה, וכבר שווים אליכם המאזינים בתוכניתנו דרך חיים.
עכשיו איתכם. דרך חיים, עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים. שאלות שנשלחו דרך האתר, מיד ניגש למאזינים. אצלנו בישיבה מתחילים את התפילה ישר בהודו. האם יש בזה בעיה? זו בעיה גדולה. מילא בעלי בתים שממהרים לצאת לעבודה, גם הם ישלימו אחרי התפילה את הקורבנות, פרשת התמיד, פרשת הקטורת שמופיע בזוהר כדבר כל כך גדול ומקודש, שהסגולה שלו בצידו ופרשת איזה מקומן וכו', אבל בני תורה שזמנם בידם, הרי סדר הקורבנות כבר מופיע בסידור רב עמרם גאון. התוספות במסכת קידושין מביא את דברי רב עמרם גאון. מרן השולחן ערוך והרמ"א מקדישים לכך סעיפים שלמים. מה שמרן המשנה ברורה והשולחן ערוך הרב כותבים שבן תורה יכול לדלג על הקורבנות, הכוונה לפרשת הכיור, לפרשת תרומת הדשן, אבל לא על פרשת התמיד, ולא על פרשת הקטורת שכאמור כבר כתובה בזוהר, פרשת איזו מקומן שזה לימוד ממש. לכן כותב שר התורה בעל השבט הלוי שליטה, שכואב הלב, שכך עלה בדורנו, מי לנו בדורנו גדול ממנו, ממרן הרב אוזנר, ביגיעת וידיעת התורה, ובכל זאת מפנה מזמנו לומר את פרשת הקורבנות. אז ודאי וודאי שצריך לגאור באותם בחורים שמתחילים ישר בהודו, למה שלא יתחילו את התפילה בקורבנות כדבאי, כך הציבור מורגל שמתחילים את התפילה בקורבנות, ואומרים את התפילה כסדר. שאלות נוספות, שואלים כאן הלכה למעשה, פקס, ברשות הרב, אנו זוכים להחזיר הרבה בתשובה שלמה. ותמיד עולה השאלה, באיזה נוסח להורות להם להתפלל? האם נוסח אשכנז, כי אנו הרבנים במכון מתפללים נוסח אשכנז, או שהתפללו בנוסח ספרד כשזה המוצא המשפחתי שלהם, יורינו המורה? זו שאלה שדנו ברבים מאבירי הפוסקים. להלכה למעשה, הם צריכים לברר מה נהגו אבות אבותיהם, אותם בעלי תשובה יקרים. כך הם צריכים לנהוג. אבל אם נפשם חשקה דווקא בנוסח מסוים, מותר להם להחליט שהם מאמצים לעצמם את נוסח העידה המסוימת שהם נמשכים לשם. זו הכרעתו הגדולה של מרן רב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל בספר הליכות שלמה. אולי כדאי מעט להרחיב בסייעתא דשמיא על הנושא הזה. המגן אברהם, מבקשים לקרוא כאן את השמות הנוספים שנשלחו דרך האתר לרפואה, מיד נמשיך בשאלה החשובה, לרפואת התינוק שמעון דוד בן רבקה רחל, יאיר עזרא בן אליזה, חיים יריב בן ג'קלין, אורי שרגה בן פנינה, עסקה חיה בת רחל תפארת, ראיה בת בלה, רחל בלומת בת מאיה מליה, עודל חיה בת עדווה, איילה בת רות, יהודה יצחק הישראלי בן איריס, לא יודע מה הכוונה הישראלי, יהודה יצחק בן איריס, אנחנו כולנו מתפללים, דניאלה בת זהב, שרה אסתר בת זלדה גיטה, נחמן בן דניאלה, מרים בן דניאלה, שמעון מחלוף בן שרה, רוזיני בת ציון בת מסעדה, מכילה, רוזיני בת מסעדה. לגופם של דברים, המגן אברהם מביא בשם הארי הקדוש, זכרו יגן עלינו, שיש י"ב שערים של תפילות בשמיים, כנגד י"ב שבטים. וכל אחד נוהג כמנהג אבותיו ואבות אבותיו, ואסור לו לשנות. ידועים דברי קודש הקודשים המגיד ממזריץ', זכרו יגן עלינו, שבבית המקדש היו י"ג השתחוויות, כנגד י"ג שערים. השער י"ג הוא שער הכולל למי שלא יודע מה השבט שלו, והוא כנגד המידה ה-13 שבי"ג מידות, הוונקה, שהיא עונקת מכל הי"ב מידות. הסידורים שכתוב עליהם נוסח ספרד, זה לא נוסח הארי. רוב הסידור של נוסח ספרד הוא על פי נוסחת הרמב״ם בלכות תפילה. הארי הקדוש ליקט מכמה נוסחאות, ובעיקר מנוסח ספרד, ויצר נוסח חדש, כמו שהרחיב בעל המנחת יצחק בחלק זין. אגב, מרן החתם סופר כותב שהארי היה ספרדי. אני אומר את הדברים בדרך אגב, יש בזה כמה נפקמינות, אבל מרן החתם הסופר כותב שהארי היה ספרדי. ואם הוא היה אשכנזי, הוא היה עושה את כל הנוסח של הכוונות הקדושות על פי נוסח אשכנז. לעומתו, הדברי חיים מצאנז, והחידה מספרו יוסף אומץ כותבים שעד הרבה הוא היה אשכנזי ולכן שמשפחתו אשכנזי. הוא היה קרוב משפחה של המרשל. ישו הוכיחו שהוא היה מצד אביו אשכנזי ומצד אמו ספרדי ממצרים, אבל זה במאמר המוסגר. על כל פנים, דת המנחת אלעזר והדברי יציב מצאנז, שאחרי שהארי הקדוש והבעל שם טוב הקדוש הכריעו נוסח מסוים, אז כל אחד צריך להתפלל בנוסח הזה. גם מי שלא מבין בכוונות צריך להתפלל דווקא בנוסח הארי הקדוש. לכן כתב החידה בספרו קשר גודל שנוסח הארי כולל את כל הי"ב שערים. כך כותב החידה. לכן לכאורה לפי הדברים שכעת אמרנו, היינו צריכים לפסוק לבעל תשובה וגר צדק להתפלל דווקא בנוסח הארי הקדוש. כנגד זה כותב מרן החתם סופר בחריפות רבה. הלשון של החתם סופר היא לשון ארוכה, אבל בתוך הדברים שהוא כותב באופן מאוד חריף, הרי רשי ובעלי התוספות וכל חכמי צרפת התפללו בנוסח אשכנז. והסיום של הדברים שלו, והרי ודאי שתפילתם עלתה השמיים. מבהיל לראות איך הדברי חיים מצאנז דוחה דברי החתם סופר שכעת ציטטנו, סליחה, ומכריע שכן ראוי להחזיק בנוסח הארי. כי אחרי שהארי הקדוש כך התקין, ואחריו הבעל שם טוב הקדוש ותלמידיו, כל מי שנפשו חשקה בנוסח זה יוכל כן לשנות ממנהג אבותיו. כך כותב הארי הקדוש לאחר שמבקש, כך כותב הדברי חיים מצאנז, לאחר שמבקש מחילה מהחתם סופר. להכרעה למעשה נדרשו גדולי הדור האחרון, והכרעתם שכאמור, אם אדם נמשך אחרי נוסח מסוים, או קהילה מסוימת שמתפללת בנוסח מסוים בוודאי, מותר לאדם כן לשנות מנוסח אבותיו, אבל בתנאי מוחלט, שההנהגה תהיה קבועה לתמיד, לא יום כך ויום כך. יום אחד אתה מתפלל בנוסח עדות מזרח, ויום שני בנוסח הארי, ויום שלישי בנוסח אשכנז. לדוגמה, מרן רבי משה פיינשטיין באגרות משה, מתיר לבחור שמגיע מבית חסידי, והוא לומד בישיבה אשכנזית ליטאית, להתפלל בנוסח האשכנז. אפילו שהתפילין שלו היו בנוסח הארי הקדוש. כמו שכותב הגאון האדיר רבי משה שטרנבוך שליטה, בספרו הנפלא תשובות והנהגות, שמרן החזון איש היה מתיר לבחור להתפלל כמו הנוסח של התפילה שנהוג באותה ישיבה. למעשה כך פסק אחד מהקדמונים, מצאתי זה במערשדם, שבנוסח התפילה אין חשש של אל תיטוש תורת אמך, ולא כמו שמורגל לומר בפי הציבור. ידוע מה שכתב רבי לזר מפללקש, אם אני אומר את זה נכון, בעל תשובה מאהבה, שהנודע ביהודה שינה בכמה דברים לנוסח ספרד, מנוסח אשכנז המקובל. על כל פנים, בעלי תשובה שנפשם חשקה בנוסח מסוים, מותר להם לכתחילה לבחור נוסח תפילה לפי מה שליבם חפץ. שאלה נוספת, כאישה עובדת שזמני קצר, איך לנהוג בתפילת שחרית ומנחה הלכה למעשה? מרן השולחן ערוך מכריע בסימן קובה והדברים מאוד ידועים, שאישה חייבת בתפילה, אפילו שתפילה זו מצוות עשה שהזמן גרמה, מכיוון שתפילה זו בקשת רחמים, ואישה גם חייבת בבקשת רחמים, על אף שהזמן גורם לתפילה, זמן תפילת שחרית מסתיים בשעה מסוימת, זמן תפילת מנחה מתחיל ומסתיים בזמן מסוים, וכנ"ל תפילת ערבית ותפילת מוסף, שזה נושא בפני עצמו, נכון? על כל פנים, על אף שהמצווה היא זמן גרמה, מצווה שתלויה בזמן, בכל זאת אישה חייבת. כותב על הדברים מרן המשנה ברורה, על פי דברי המגן אברהם, שמנהג הנשים שמברכות ברכות התורה ואומרים איזו בקשה, ובזה הם יוצאות ידי חובת תפילה. כשנוסיף שדעת הרמב"ן שאישה חייבת בשחרית ומנחה בדיוק כמו גבר, מהטעם שהזכרנו כי זו בקשת רחמים וחייבו גם אותה. אבל הכרעת הפוסקים הלכה למעשה, שכל עוד שאישה טרודה בצורכי הבית ואין לה יישוב הדעת להתפלל, היא פטורה מתפילה לחלוטין. מספיק שהיא תאמר שבח, בקשה והודעה. כמו תפילת 18 שמחולקת לשבח בתחילה, בקשה באמצע ובסוף הודעה. כך אישה צריכה לומר בקשה, שבח והודעה. לכן כותב מרן רב שלמה זלמן נוירבך, שבתפילת מודה אני יש שבח והודעה, וברכת התורה היא גם כן מעבר לשבח והודעה, זו התפילה עצמה, בזה יוצאת ידי חובת תפילה. כמובן שאישה שזמנה בידה תקפיד להתפלל שחרית ומנחה כרגיל, כמו דעת הרמב"ן שהזכרנו. אבל אישה שאין איתותיה בידה יוצאת ידי חובה בשבח ובקשה והודעה, ובזה יוצאת ידי חובה תפילה שהיא בקשת רחמים. ערב מבורך למאזינים, בבקשה. ערב מבורך. ערב מבורך, בבקשה.
ברשותך, כשאלות, שאלה ראשונה לגבי ברכות הריח, הרב אמר שני כמה שבועות שיש קביעות, שבברכות הריח זה כמו קביעות תעודה, רק הרב לא הסביר איזה קביעות תעודה, של מה? של מזונות, של בורר נפשות, של לחם, של מה, כמה קביעות תעודה.
נכון כבודו, אנחנו לא הרחבנו מספיק, אולי כי הזמן היה קצר. הבעל הברכת הבית מהרב איינורן, ספר מאוד חשוב בהלכות ברכות, מרחיב מאוד, יחד גם כן עם בעל הכף החיים, איך מתייחסים לברכות הריח לגבי הקביעות של המקום. אם לדוגמה לקחתי ציפורן, מה שנקרא ביידיש נגלח, והרחתי ובירחתי בורא מיני בסמים. כי על נגלח במאמר המוסגר, על ציפורן, יש מחלוקת בין הפוסקים איך לברך, האם עצי בסמים, לברך עשבי בסמים, לכן מספק מברכים עליהם בורא מיני בסמים. צריך לדעת את הדבר במאמר המוסגר. כעת אני יוצא מן החדר, ולאחר מכן שוב לוקח את הציפורן ומריח בה מחוץ לחדר. האם עליי שוב לברך? האם זה נחשב לשינוי מקום? האם זה נחשב שדעתי לא הייתה על הדבר? הם מרחיבים לומר שאנחנו מתייחסים לברכת הריח לפי הדעה הראשונה שעליה בירחת את ברכת הריח. הווה אומר, כשם שאתה מברך על הפת המוציא לחם מן הארץ וקובע על הסעודה במקום מוגדר, וכשאתה רוצה לצאת, מחילה, כשאתה רוצה לצאת מהמקום שאתה בירחת על הפת למקום אחר, זה תלוי בדעתך הראשונה. כי אם בדעתך הראשונה הייתה לצאת ולחזור, יש בכך מחלוקת הפוסקים גדולה. אנחנו תולים את הברכה שלך שממשיכה הלאה. אני מתנצל. לכל מקום שאליה אתה הולך, כנ"ל גם לברכת הריח. אם אתה חשבת בתחילה שאתה לוקח איתך את הציפורן גם כן מחוץ לחדר שבו בירחת, דעתך הייתה מראש גם כן להמשיך את הברכה, את הריח, להריח במקום אחר, השינוי מקום הזה לא יוצר צורך לומר ברכה נוספת, בתנאי שלא הסחת את דעתך, ובתנאי שלא עברת מבית לבית, אלא מחדר לחדר, מחדר לתחת כיפת השמיים, וחזרת חזרה. אבל אם היה הסח הדעת באופן מלא, ואומר, או שבשעת ברכה שבירכת לריח, לא חשבת אחר כך להמשיך להריח, ויצאת מן החדר. או שחשבת להמשיך להריח, אבל יצאת מבית לבית, או שיצאת מתחת לכיפת השמיים ומשם אל הרכב, כדוגמה, אתה מחויב שוב לברך. ואומר, דעתך הראשונה היא זו שקובעת. גם בברכת הריח אנחנו משווים אותה לקביעות סעודה על פת, והדעה הראשונה היא זו שקובעת גם כן לאחר מכן.
תודה רבה,
רק שאלה
נוספת. רוצה להכין מטבוחה, יש לי סכין פרווה וקרש בצרי, קרש חלבי ומחבטות שאינם נאומן, איך אני עושה את המטבוחה פרווה?
מכיוון שהמגש שעליו אתה חותך את העגבניה לצורך הכנת המטבוחה, המגש הזה הוא מפלסטיק. בסדקים שלו, מטבע הדברים, אם חתכנו עליו בשר, יש בסדקים שלו שאריות של שומן של הבשר. אי אפשר לנקות גם עם סקוטש בצורה מלאה את הסדקים של המגש של הקרש חיתוך. ולכן כשאנחנו חותכים כל ירק ופרי על מגש חיתוך פלסטיק שמלא בסריטות, ובתוך הסריטות יש לכלוך שאי אפשר להוציא אותו שהוא בלוע בתוכו, אנחנו נותנים לירק את דין המגש שעליו חתכנו. כי זה לא נחשב לבליעה בתוך המגש, אלא נחשב ממשות, לדבר שבעין. השומן הזה שנמצא בלוע בתוך המגש, אותו שומן כשאני עכשיו חותך בסכין את העגבניה, הסכין נכנסת אל החתך ויוצאת משם החוצה עם חתיכה שומן שאולי לא מורגשת, וחותכת שוב את העגבניה, וכעת על העגבניה יש איתוח של שומן של בשר. לכן השאלה הזו, עוד לפני שאנחנו ניגש למחוות שהיא לא בת יומה, כשאנחנו חותכים על מגש, שהמגש הזה הוא מפלסטיק ולא מסחוכית, ויש בו סדקים, אנחנו ניתן את חומר המגש, אם הוא בשרי או חלבי, לירק. ואם אנחנו לוקחים את הירק וכעת שמים אותו בתוך מחוות, אנחנו מחשיבים שהירק הזה לא בלוע בתוכו בשר, הוא לא בולע מטעם המחוות שכעת הוא נכנס אליה ומתוגן בה, אלא אנחנו דנים את הירק הזה שיש בו ממשות ממש של בשר. הירק הזה לכתחילה, בדיעבד אנחנו נתיר את הדבר, אבל לכתחילה מחשיבים את הדבר לדבר בשרי לחלוטין. לכן ראוי מאוד להטריע בעקבות השאלה החשובה הזו לכל מיני בעלי קיוסקים וחנויות לממכר מזון, שיש להם קרש חיתוך ומשתמשים בו לפעמים למאכלים פרווה, ויש כשרות מסודרת מהרבנות המקומית או מגוף כשרות מעודר, הם משתמשים באותו קרש חיתוך גם לפרווה וגם לבשר, או גם לפרווה וגם לחלב, יש לדעת שהמאכל יקבל את דין הקרש חיתוך. אם חתכו עליו איזשהו בשר, יש בו שומן, יש בו היתוח מסוים, ואי אפשר להקל בדבר, עד שבא למנחת יעקב כותב שגם הגלה לא תעזור למגש כזה. כי אין כוח במים, בביאבוע של המים, להוציא בליעה שתקועה באופן כל כך ממשי בתוכו. כל כוחה של הגלה זה להוציא בליעה מתוך כלי. אבל ממשות בעין שלא הוצאנו בידיים, תכף מגיע בעזרת השם חג הפסח הבא עלינו לטובה, אנחנו לא נתיר להגיל כלים שיש עליהם ממשות של חמץ. רק בליעה אנחנו נתיר בעגלה, לא מדברים של ממשות בעין. לכן, אם אנחנו היינו שואלים את השאלה בצורה שונה, היינו שואלים את השאלה באופן שהקרש חיתוך הוא פרווה והמחוותות הן בשריות בני אומן, זו שאלה אחת. אבל כשאנחנו שואלים את השאלה באופן שהקרש חיתוך הוא בשרי, אין מקום לבוא ולדון הלאה, ודאי שניתן לאותה עגבניה, לאותו מטבוחה, דין של עגבניה ומטבוחה בשרית.
זה לא
יתבטל
ב-60 אבל?
זה בדיעבד, בדיעה שמנונית, לא מבטלים דבר בעין. אנחנו לא מבטלים דבר בעין לכתחילה כבודו. כל מה שאנחנו מבטלים זה רק בדיעבד.
ואם אני חותך את זה על משהו אחר, איך...
אם אתה חותך את זה על משהו אחר, ולאחר מכן שם את העגבניה בתוך המחוות הבשרית שלו בת יומה, מותר לכתחילה לבני ספרד לקחת את המטבוחה הזאת ולאכול אותה גם בחלב. ולבני אשכנז, לכתחילה מחמירים בדבר, יש שמקילים במחוות שנענה בת יומה, מחוות בת יומה, בני ספרד גם מקילים, אפילו אם המחוות היא בת יומה, זו דת בעלי חוודת, מה שזכר צדיק לברכה, לעומת זאת, בני אשכנז במחוות בת יומה, נותנים את החומרה של המחוות, למאכל שהוא יתבשל בה. ברוכים תהיו, וערב שבת שלום, למאזין נוסף, מחילה על ההמתנה, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה וערב מבורך, בבקשה.
השאלה שלי היא בדיעבד. בשבת שעברה, פעם ראשונה אחרי עשרות שנים שהנחתי אוכל שלא מבושל על הפלטה. וזה היה בצק בתוך סיר אטום לחלוטין. וזה החליק לי מהפלטה. שעתיים בערך אחרי כניסת שבת. מיד החסרתי את זה על הפלטה והבנתי אחר כך שזה אסור היה לעשות את זה. אז זה נכון קודם כל שאסור היה לעשות את זה, אסור היה להחזיר, ואחר כך למחרת בבוקר כשחששתי שזה לא נכון, שהחזרתי אז מיד הורדתי, והשאלה אם גם אם היה מותר להוריד, כי זה היה מוקצה בעצם אולי, כי זה התבשל בשבת.
זו שאלה חשובה הלכה למעשה. אכן, צריך לדעת את ההלכה, ובדיעבד אנחנו נקבל על עצמנו מכאן ואילך להקפיד, אין אדם לומד דבר הלכה אלא אם כן נכשל בה. היה אסור להחזיר חזרה את אותו בצק חזרה על הפלטה, מכיוון שהיה בצק...
זה כמה שניות?
אפילו ש...
זה היה ממש עניין של שניות.
זאת אומרת, כשהחזרת חזרה את הבצק על גבי הפלטה, זה היה לכמה שניות, ומיד שהבנת ששמה יש בו בעיה הלכתית, הורדת מיד מן הפלטה.
לא, לא הורדתי, זהו. לא חשבתי שיש, משום שזה היה חם עדיין, וזה לקח לי אולי 4 שניות, 5 שניות, עד שהחזרתי את זה לפלטה, אז חשבתי שזה כמו... שמסירים אוכל חם ומותר להחזיר אותו.
כל דין...
אבל אני חושבת שזה לא היה אפילו שליש בישול, אני לא יודעת באיזה מצב זה היה.
כל דין חזרה שאנחנו מחזירים בשבת אוכל על גבי פלטה, התנאי המרכזי לכל הדעות ולא חולק, שהמאכל מבושל כל צורקו. אם המאכל לא מבושל כל צורקו, אפילו אם מבושל כן כמאכל בן דרוסאי, הוא מבושל 90%, 95%, 100% ויש בו השבחה כמו חמין, עוברים על איסור בישול מן התורה. ולכן כשאנחנו החזרנו את זה חזרה, אפילו שזה היה כמה שניות מחוץ לפלטה, אנחנו למעשה עברנו על איסור בישול דאורייתא בשבת. גם אם זה היה מבושל כאמור 90%, כל השבחה של מאכל, עוברים בזה על איסור תורה. יש מחלוקת ראשונים, האם מעבר למאכל בן דרוסאי עוברים על, על בישול נוסף, או שרק עד מאכל בן דרוסאי יש בישול ומעבר לזה לא, אבל ודאי וודאי שאיסורו מן התורה להחזיר חזרה מאכל שלא מבושל על גבי האש. עד כאן לגבי שבת. ברגע שהמאכל נשאר כן על גבי האש, אנחנו כעת לא נאכל ממנו, כי אנחנו עוברים על איסור בישול. אנחנו מחויבים מה שיותר מהר, או מחויבים מה שיותר מהר, ברגע שהבנו ששגינו, שעשינו טעות חמורה בשוגג, ועברנו על איסור בישול מן התורה בשבת, מיד להוריד את הסיר מן האש. ומדוע? כי נכון שיש איסור מוקצה בדבר שאנחנו לא יכולים להשתמש בשבת, ומאכל שאי אפשר להשתמש בו בשבת הוא מוקצה, אבל מוקצה הוא איסור דרבנן, ובישול זה איסור דאורייתא. לכן עשית נכון שברגע שהבנת שהמאכל כעת, כל רגע שהוא נמצא על הפלטה, אנחנו עוברים באיסור בישול, מיד להוריד אותו מן הפלטה כדי לא לעבור יותר על איסור בישול. זה נקרא שאנחנו מבטלים איסור קל כדי לא לעבור על איסור חמור. זו ההלכה המפורשת שככה היא צריכה לנהוג. וכאן אנחנו אולי נחדד שוב את הדברים לפני המאזינים הנכבדים. להחזיר כל מאכל, אין יבש והן לך. להחזיר אותו על גבי פלטה בשבת, נכון שזו אש מחוסה. נכון שאנחנו מתייחסים אליה כגרופה וכתומה. נכון שחלק מאבירי הפוסקים, אגרות משה רב שלום זמן נוירבך ומרן חווה דעת ועוד פסקו שמותר להחזיר על גבי הפלטה עצמה מאכל יבש קר, אבל כשהוא מבושל כל צורקו. אם הוא לא מבושל כל צורקו, אסור לנו בשום אופן להחזיר אותו על גבי האש. אם שגינו בדבר, מיד נוריד כדי לא לעבור על איסור בישול. ברוכה תהי.
אני כאן לחפר.
לחפר, הדרך הנכונה, כמו שכותב הביאור הלכה, רבי יונתן אייבישיץ ועוד, זה ללמוד הלכות שבת. אז הנה, כעת למדנו את ההלכה, ליבנו אותה, ושב ורפא לו. וזה כיפרנו על הדבר. ברוכה תהי, ערב שבת שלום, יישר כוח על הערה חשובה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מבקשים כאן להקדיש רגע לפני כן לרפואת יוסף בן רבקה, שושנה בת בתיה, דור בן שושנה, אסף בן מזל. כבר אנחנו שבים אליכם המאזינים.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים. האם דגים בשימורים יש חשש בישולי אקום? לא, כי הכל מופעל על ידי כיתור וחשמל ולא בידי אדם. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
ערב טוב, כבוד הרב.
ערב מבורך, כבודו, בבקשה.
רציתי, כבוד הרב, לשאול, האם בשבתות, כשמעלים אותי לתורה, או כשאני קונה אחת מעליות, משבע עליות, מכמה עליות, אז מפתיר, או עליית משלים, האם מותר לי לעשות בסוף התפילה, האם מותר לי לעשות השכבה לאבי, כאשר זה לא היורצייט שלו? זאת אומרת, אם מותר, אז נשאלת השאלה כמה פעמים בשנה מותר לעשות דבר כזה. ואם אסור, אז אסור לגמרי, רק ביורצייט שלו, רק ביום ההזכרה שלו, ביום הפקודה.
בקדמונים מופיע עניין ההשכבה כחלק בלתי נפרד מהעולה לתורה. אדם עולה לתורה, זה זמן שיש עילוי נשמה, וזה זמן לומר את ההשכבה. זה כבר מופיע בספר מעבר יבוק הקדמון ובקדמונים, ובעבר הדבר היה מקובל באופן פשוט, באופן מוחלט, עושים השכבה תוך כדי עלייה לתורה. כך היה נהוג מקדמה דנה. בדור האחרון, אני יודע רק את הדור האחרון, צעיר לימים אנוכי, אבל אני מצטט מן הפוסקים, הדבר הפסיק להשתרש בפרט אצל הציבור האשכנזי, וגם אצל הציבור הספרדי, הדבר לא באותו תוקף שבעבר היו עושים השכבה כדבר מוגדר, כדבר מובנה לעולה לתורה. עד כאן על עצם עניין ההשכבה שמופיע בקדמונים כדבר חשוב, כדבר שהוא קשור לעצם עלייה לתורה, לא היה מי שפקבק בדבר, והדבר חשוב ומאוד מאוד חשוב לעילוי נשמת הנפטר. אבל הדבר לא צריך לעשות דווקא ביום השנה. הדבר צריך לעשות בשבוע שבו חל יום השנה. אם יום השנה יחול ביום חמישי, אפשר בשבת הקודמת, העולה לתורה, ובפרט המשלים, שיש לו יותר קשר אל הנפטר, כמו שכתוב בקדמונים, העולה המשלים, העולה למפטיר, שהדבר מביא לעילוי נשמה, לעשות מיד את ההשכבה. המנהג לעשות השכבה רק פעם אחת בשנה, בסמיכות ליום השנה, לאו דווקא ביום השנה כאמור, אלא באותו שבוע של יום השנה, אבל לא מעבר לפעם אחת בשנה. ומדוע? ראיתי באחד הקדמונים, אני חושב שבספר אחד מספרי החידה, אולי בשו"ת חיים שאל, כשאדם עושה השכבה לאביו או לאמו מעבר לפעם אחת בשנה, הוא למעשה אומר כלפי שמיה שאין מספיק נחת רוח, אין מספיק עילוי נשמה לנשמת הנפטר. כשאדם עושה רק ביום היורצייט, הרי ביום היורצייט יש עלייה בלאו החל הנשמה, אז מן הראוי לעשות השכבה. מעבר לכך, הוא רוצה לכבד את אביו ואת אמו, אבל למעשה הוא מזלזל בכבוד אביו ובאמו, כאילו אין להם מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה. לכן כאמור נסכם את הדברים, כבודו עולה לתורה, לאו דווקא ביום היורצייט, אפילו בשבוע שחל ביורצייט, עושה השכבה, עושה את ההשכבה לכתחילה כמנהג הקדמונים, ולא מעבר לפעם אחת בשנה, באותו שבוע שחל יום השנה.
אני מודה לך, כבוד הרב, ושבת שלום.
אני מודה לכם, ערב שבת שלום. למאזין נוסף, בבקשה, ערב מבורך.
שלום רב.
שלום וברכה, בבקשה.
רציתי לשאול, פח הנמצא בתוך מגירה במטפח, האם מותר לי בשבת לפתוח את המגירה כדי להשליך דברים לפח?
מותר לכתחילה. כל העניין של בונה וסותר, כשאני פותח את הארון ויש איזושהי חתיכת ברזל שתופסת את הפח, והוא יוצא החוצה, אני סוגרת את הדלת, הוא נכנס פנימה, זה דווקא בדבר שיש פה איזושהי יצירה ואיזושהי סתירה. כל דבר...
בעניין המוקצה שבפח.
אם זה מעניין הבונה, אז כאמור אין בעיה של בונה וסותר, גם לעניין המוקצה אין בעיה. מדוע? כי יש לנו כלל בהלכות מוקצה. שגרף של ראי, הווה אומר, מקום אבית של מי רגליים, הוא דבר שאדם נמאס בו. ומכיוון שהוא מאוס אצלו, והוא לא יכול לקבל יישוב הדעת שזה לידו, מותר לו לקחת את האבית של מי רגליים בשבת, על אף שזה מוקצה, ולהזיז את זה מן הבית. קנה לגבי פח, אני פותח את הדלת של הפח, ואני מזיז את הפח לצורכי, לצורך גופו. הפח הזה הוא כלי חסון להשפה. מותר לי לפתוח על מנת לשים בפנים השפה. ההשפה שנמצאת כעת בתוכו, אין לה דין של מוקצה, כי אני מזיז את הכלי לצורכי לשים בפנים השפה. כשאני מחזיר חזרה את הדלת וסוגר חזרה את הפח, כי אם אני אשאיר את הדלת פתוחה, יהיה ריח לא נעים, זה גרף של ראי, לכן מותר לי לסגור את הפח. לכן אין שום בעיה לא בפתיחה, לא בסגירה, לא מצד סותר ובונה, ולא מצד איסור מוקצה מחמת גופו. זה התפקיד של הפח, עבור זה הוא נועד, אני פותח לצורך השימוש הכלי, וסוגר כדי שיהיה נעימות בבית שלא להריח את אותו ריח. לכן אין פה שום בעיה מצד הדין, מצד דין מוקצה, ולא מצד דין בונה וסותר.
תודה.
ברוכה תהי לרפואת יוסף בן רבקה, שושנה בת בתיה, דור בן שושנה כבר קראנו, נחזור שוב, שושנה אפרת בת דבורה הינדה, שמואל בן דפנה, דבורה איתה בת פייגה חיה, מאירה חיה, בת שרה נעמי. האם יש בעיה לקרוא תווים בשבת? אם קריאת התווים בשבת נעשית כדי יצירת למידה נטו, כדי להכין את עצמי לאותו מופע, לאותו מקום שבו אני צריכה לנגן, בזה דנו הפוסקים אם הדבר מותר או לא. אבל על פי רוב כשאדם קורא תווים בשבת, מעבר להכנה שיש בדבר, לידיעה שיש לו לצורך אותו מופע, הוא גם נהנה מעצם קריאת התווים בשבת, וממילא מפסק המשלם זלמן אוירבך שהדבר מותר. מה ללמוד כדי להיכנס בצורה הכי מרוממת לפורים? יש כל כך הרבה ספרים, אח שרדרה, אפשר ללמוד את הקדושת לוי, יש שם כמה וכמה קדושות שמדברים בעניין יום הפורים, ספרים שרחיבו בדבר מאוד. האם מותר לומר קורבנות הבית לפני התפילה? מותר לכתחילה לומר. התפילה של קורבנות שתקנו אנשי כנסת הגדולה זה לפי סדר היום. לכן ברכות השחר מעיקר הדין, כשאדם קם, פותח את העיניים, אומר הנותן נסך ובינה. הוא שמע את כל התרנגול. הוא מתיישב במיטתו, הוא אומר מתיר אסורים, הוא נעמד, אומר זוקף כפופים. לאחר מכן הולך לפי הסדר, פרשת הכיור, פרשת תרומת הדשן, פרשת התמיד, ונכנס אל התפילה. אין עניין לומר את זה דווקא בציבור. יש חלקים בתפילה שנאמרים דווקא בציבור. עניין הקורבנות זה ההכנה אל התפילה. לכן אמרנו שיש ספק אם מותר לומר אחרי התפילה את פרשת הקורבנות. ערב מבורך למאזין, בבקשה. מחילה, אני שומע כבר את המנגינה פה מתנגנת ברקע. יש כאן כמה שאלות שנשלחו דרך האתר, אנחנו בעזרת השם נדבר עליהם בשבוע הבא. רוצים להודות שוב לטכנאי ולמפיק המסורים, סגי פרלמוטר, רב דוד קליגר שהיו איתנו. לכם המאזינים, ערב שבת שלום ובשורות טובות.